טוב, שלום רבותיי. ברוכים השבים, אנחנו מתקדמים. הגענו לדף 10 בשעה טובה. אנחנו בעצם נמצאים בדף הרביעי לגבי הכרת עצמנו. כלומר, אנחנו בעצם לומדים בתקופה האחרונה מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. כלומר, מי באמת אנחנו? מי אנחנו? מה האופי שלנו? מה אנחנו בעצם, אפשר לומר, עושים תשקיף פנימי. זה מין צילום רנטגן, או הייתי אומר, הרבה מעבר לרנטגן. מי בעצם, מי הוא עם ישראל, מה האופי שלנו וכו'. כשמה שבעצם עשינו בשלושת הדפים הקודמים, זה לראות את הצדדים השונים של הכוליות הישראלית. כלומר, התכונה הישראלית היא תכונת הכוליות. ובעצם מה שעשינו בחודשיים האחרונים, נראה לי, פלוס מינוס, ניסינו, חודש וחצי האחרונים, ניסינו להבין בעצם מה זה אומר. מצד מה אנחנו כוללים, איזה צדדים, היחס בין הכלל הפרט בישראל, ביחס לאומות העולם, כל מה שדיברנו. הדף שלפנינו הוא בעצם עוד נקודה אחת, שהיא לא הייתי אומר מסכמת, כי נוגעת אולי קצת בזוויות אחרות של הנושא הזה, אבל אני חושב שאי אפשר לדלג על זה. ידוע שהרב צבי יהודה היה אומר שבעם ישראל יש 5 מידות יסוד. זו למעלה מזו, וזו על גבי זו. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין את עצמיותנו, את אופיינו, את טבענו, את סגולתנו, אז מעבר לכל מה שלמדנו עד היום, שאני חושב שהדברים חשובים מאוד, חשוב שנכיר את מדרגות, נקרא לזה, מידות היסוד הישראליות. אז אם נסתכל רגע בכותרות, המאמר שלפנינו מופיע לשיחות הרב צבי יהודה על ספר בראשית, המאמר הראשון לשיטת רבנו, כפי שכתוב כאן, מעמוד 31 עד 38, מי שרוצה אחר כך יכול לראות זה בתוך הספר. בכל אופן, הרב צבי יהודה היה אומר שיש בעם ישראל 5 מידות יסוד, זו על גבי זו, וזו מתוך זו. המידה הראשונה, ישראל רחמנים. כמו שאנחנו מכירים, גמרא מפורשת. שנאמר ישראל חכמנים בישנים וגומלי חסדים. המידה השנייה, ישראל ענבים. ואיש משה ענב מאוד, ואנחנו שקולים כנגד משה רבנו, משה רבנו שקול כנגד כל ישראל. המדרגה השלישית, ישראל מאמינים. מאמינים בני מאמינים, ונראה בהמשך. המדרגה הרביעית, ישראל נביאים. מי ייתן כל אנשים נביאים? והמדרגה החמישית, ישראל קדושים. קדושים תהיו. אם כן, אם אנחנו נלך לפי הסדר, כל מדרגה למעלה מהמדרגה הקודמת ומתוך המדרגה הקודמת, ישראל רחמנים, ענבים, מאמינים, נביאים וקדושים. אז אנחנו הולכים לנסות לברר א', כל אחת מהמידות האלה, מה זה אומר לנו, וב', איך כל מידה היא בעצם בונה על גבה ומתוכה את המידה הבאה אחריה. אז המידה הראשונה, ישראל רחמנים, היא מידה פשוטה, היא מידת היסוד, על גבי זה הענבה, על גבי זה האמונה, נבואה, קדושה. אבל קודם כל מידת הרחמנות. אז בואו נקרא, דברים פשוטים, אבל כדאי להכיר את הדברים. רבנו הרבה להזכיר את 5 התכונות של עם ישראל. 5 מידות ישראל היסודיות, שזה ממש הנושא שלנו, מי אנחנו, מה סגולתנו, מה טבענו. 5 מדרגות המעלים בקודש. כמו שאמרנו, כל מדרגה היא התשתית למדרגה הבאה אחריה, והמדרגה הבאה אחריה היא למעלה מהמדרגה הקודמת לה. ראשית לכל, ישראל רחמני. מה זאת אומרת ישראל רחמני? קודם כל, בפשט הפשוט, עם ישראל הוא עם בעל לב טוב. ידועה המחלוקת במשנה, איזה מידה היא חשובה ביותר, עד שנמנו כולם ואמרו, לב טוב. לב טוב זאת המידה הבסיסית ביותר. למה לב טוב? כי הלב הוא בעצם מזרים חיים לכל האיברים. אם כן, כשהלב הוא טוב, אז כל הגוף מתפקד. חס ושלום, יש בעיה בלב, התקף לב, אז זה יכול להגיע לחידלון כללי של כל הגוף, זה יכול להביא למוות, חס ושלום. אז המדרגה של ישראל היא מדרגת הרחמנות. מדרגת הרחמנות היא מדרגת הלב הטוב. הלב הטוב הכוונה להסתכל בטוב, להסתכל בטוב, להסתכל בחיוביות על כל המציאות, גם שלי, של החברה, של האנושות, של ההיסטוריה וכו'. בואו נקרא כמה משפטים ברצף. 3 סימנים יש באומה זו, אומרת הגמרא, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. לכן כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרו של אברהם אבינו. כך אומרת הגמרא. ולעומת זאת, מי שמתאכזר על הבריות, יש צורך לבדוק אם אכן הוא יהודי. כלומר, המידה הישראלית הבסיסית היא מידת הרחמנות. לכן, הדבר השייך ללכות ניסויים המובאות במפרשי השולחן ערוך, אם אדם מישראל הוא אכזרי, חס ושלום, יש לבדוק ברבנות אם אינו פסול חיתון, שמה יש פגם ביהדותו. כך מופיע בהלכה. כדאי להזכיר בהקשר הזה את מה שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה. כמדומני שדיברנו על זה כבר פעם. הרמב"ם בהלכות תשובה מדבר על סיטואציה שאדם חטא לחברו ובא לבקש ממנו סליחה. החוטא בא לבקש סליחה ממי שחטא לו. ואז אומר הרמב"ם ככה. אסור פרק הלכות תשובה, פרק ב', הלכה י'. אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. כלומר, נוח להתרצות, לוותר, להיות גמיש, לא להיות עקשן, וקשה לכעוס. עד שאדם כועס צריך שיהיה משהו משמעותי שיחס, וגם הקעת צריך להיות לפי גבולות גזרה וכו'. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. כלומר, לא סתם מכילה לפה ולחוץ, אלא מכילה פנימית, מכילה אמיתית. פעם רצינו אפילו להוכיח שיש הבדל בין סליחה למכילה לפי המלבים. סליחה זה שכביכול לוותר על המעשה, כלומר, המעשה שנעשה לא היה. מכילה, כשמה כן היא, מכילה. מה זאת אומרת? לבנות מכילה, לבנות תעלה, לבנות מנערה, ולהכניס את המציאות של החטא, את המציאות של החיסרון, בתוך המכילה. זה לא שבניגוד לסליחה, שהסליחה היא בעצם ויתור על מה שהיה, המכילה היא לא שכחה של מה שהיה. המכילה היא, אני מכניס את זה כרגע למנערה, זה נמצא כרגע באפסנאות באופן סמוי, אני לא מזהה את זה, אני לא מעורר את זה, זה כרגע, נקרא לזה, נמצא במחבוא, ולאט לאט הזמן יעשה את שלו, והזמן ישכיח את, את הכעס שלי. אז הרמב״ם, המלבים מדייק שמכילה יכולה להיות בין אדם לחברו. סליחה לא יכולה להיות בין אדם לחברו. כלומר, אין ציפייה מהאדם לסלוח לחברו. יש ציפייה מהאדם למחול לחברו. כלומר, לשים את החטא של חברו כלפיו במכילה. כך אומר הרמב״ם, כך אומר המלבים. רציתי פעם לדייק, אם זה נכון, שגם הרמב״ם, כשהוא מדבר על בן אדם לחברו, הרמב״ם לא מדבר על סליחה. הוא תמיד מזכיר מכילה. הקדוש ברוך הוא סולח, אבל בני אדם הם מוכלים. כי עמך הסליחה, אומר המלבים, למען תיברי. אם כן, הקדוש ברוך הוא אצלך נמצאת הסליחה. אתה מסוגל לראות מעשה שלילי שנעשה כלא היה, כלא קרה. אבל בני אדם לא מסוגלים. כלומר, אין ציפייה מהאדם המוכל לוותר על המעשה שנעשה כאילו לא היה, כלומר לסלוח. כך אומר המלבים. יש ציפייה מהאדם רק למחול. וכאן אולי הרמב"ם מדייק בדבר הזה, למרות שאני לא חותם על מה שאמרתי עכשיו. כי זה גם לא הדגש כל כך בפסקה, אבל אם כבר הזכרנו, אז הזכרנו. בכל אופן, הוא בשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מלשון מחילה, המציא לנו מחילה, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואפילו עצר לו וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייתור. עד לכאן ההלכה ברמב״ם. מוסיף הרמב״ם עוד כמה מילים. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. כלומר, האופי הישראלי, הטבע הישראלי, הסגולה הישראלית, היא באמת אי הנתירה ואי הנקימה. אי האכזריות, אי העקשנות, אי הכעס. אני רוצה רגע לשחזור מה שדיברנו פעם. הרי אנחנו אמרנו שהמידה הישראלית היא מידת הכולליות. ואם אנחנו כוללים, אנחנו כוללים את כל המידות. אז אם אנחנו כוללים את כל המידות, זה כולל את המידות הטובות ואת המידות הקשות. והרי מה שכתוב עלינו בתורה שאנחנו עקשנים, ואנחנו כהנים, כן אנחנו קנאים, ואנחנו בתקופת גאולה, כן אנחנו חצופים, וכו'. אז אם כן, איך זה מסתדר עם מה שעכשיו אנחנו אומרים? אין סתירה, כמו שראינו בזמנו במדבר שור. המידות הבסיסיות הפנימיות שלנו, זה בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. המידות במעטפת שלנו, הם אכזריות, נקמה, קנאות, כעס, גאווה, וכל מה שדיברנו. בושת פנים לגן עדן, הווי אז כאן אמר. אתם זוכרים שדיברנו על זה?
כן, לא בישנים.
כי אנחנו בישנים מבפנים, ועזים מבחוץ. לכן אין סתירה, לכן בבסיס, כלומר אנחנו עכשיו בעצם בתשתית הפנימית של התכונה הישראלית. התכונה הישראלית באמת בתשתית שלה היא מידת הנוחות, היא מידת הגמישות, היא מידת הרחמנות, היא מידת הלב טוב, שהיא בעצם ההכרה שבכל דבר שיש בטבע, אם זה אדם, או בריאה, או בהיסטוריה, במאורעות, יש בעצם גרעין חיובי. לכן הרמב״ם לא מסתפק בזה שאדם לא יהיה אכזרי למחול, אלא ימחל מיד, אלא הוא מוסיף שאדם שלו לא מתנהג ככה, אז יש ספק אם הוא ישראל. מדוע? כי זרע ישראל, וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. הדרך של עם ישראל זה להיות רחמנים. זה לא להיות אכזריים, זה להיות מתפייסים. זה להיות גמישים. אני מסכים שלפעמים הגמישות היא יכולה להיות בעיה. לפעמים הרחמנות יכולה להפך לנאיביות. לפעמים זה שאני לא זוכר שאני צריך קצת להתעקש על משהו, לעמוד על שלי ולא לוותר, זה יכול להביא למצב שאתה מוותר על עקרונות. ברור שזאת בעיה, אבל המידה הבסיסית הראשונה, לכן יש עוד ארבע מידות אחרי המידה הזאת, המידה הבסיסית היא מידת הרחמנות, הלב הטוב, לראות כל דבר בעין חיובית, שהאלוהים נמצא בתוך כל דבר, ולכן, כמו שאומר כאן הרמב״ם, לגבי הלכות תשובה, לא להיות אכזרי, אלא להיות קל ונוח לרצות. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. אבל העובדי כוכבים, ערלי לב, אינן כן, אלא ועברתן שמרה נצח. את הכעס שלהם, הם שומרים לנצח. הם שומרים באופן קבוע. אם כן, אנחנו רואים שהרמב״ם לא מסתפק בהלכה הפשוטה, אסור לאדם להיות אכזרי, אלא אפילו יוצר לו וחטא לו הרבה, לא יקום ולא ייתור, לרמב״ם מוסיף עוד חצי משפט. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. כלומר, תדע לך שההתנהגות הזאת בהלכות תשובה, היא בעצם מבטאת את התכונה הישראלית. אני אגיד את זה עכשיו בצורה קיצונית. אתה יכול לראות לפעמים אנשים, חס ושלום מעם ישראל, שהם לא רחמנים, הם מחוספסים, הם עקשנים, הם תקיפים. הוא לא רוצה להגיד אכזרי. אז א', במעטפת של המידות זה נמצא בתוכנו כדי לגלות אחדות מידות הבורא כמו שדיברנו בזמנו. ב', יכול מאוד להיות שבאמת, מתוך חס ושלום, הווה אז כנאמר, אז הפכנו להיות, נקווה שלא, אז פנים. אז אם מתוך אז הפכנו לאז פנים, ושכחנו שאנחנו בושת פנים, אז באמת זאת בעיה. אבל המידה הבסיסית הראשונה שלנו היא מידת הרחמנות. ולכן אומר הרב ציודה פה, כידוע בהלכות נישואים, שאם אתה רואה אדם מישראל שהוא אכזרי, אין בו מידת הרחמנות, אין בו מידת הרגישות, אין בו מידת הלב הטוב הזה, אז יש ספק אם הוא יהודי. צריך לבדוק אם הוא לא פסול חיתון. אולי יש לו איזה בעיה, אולי הוא באמת לא יהודי במקורו. עד כדי כך. לכן הדבר שייך להלכות נישואים המובאות במפרשי השולחן ערוך, אם אדם מישראל הוא אכזרי, יש לבדוק ברבנות אם אינו פסול חיתון, שמה יש פגם ביהדותו. אני חושב שכל אחד מאיתנו פגש לפחות פעם אחת בחיים, והרבה יותר מאשר פעם אחת, שגם אנשים שנראים כלפי חוץ, מחוספסים, קשוחים, תקיפים, בעלי אגו וכו', כשאתה קצת מקלף את מה שנמצא מבחוץ, אתה מזהה רגישות, אתה מזהה עדינות, אתה מזהה רחמנות, אתה מזהה אכפתיות. המידה הראשונה היא מידת בסיס של בן אדם לחברו. ישראל הנביא נראה בהמשך, זה כבר מדרגה יותר פנימית. ישראל רחמנים זה קודם כל היחס של האדם אל המציאות. היחס של האדם אל החברה. האדם הוא רך. הוא רגיש. הוא קשוב. יש לו לב טוב. זה הפשט. נקרא אולי כמה משפטים. מעשה ברופא יהודי בשוויץ. דוקטור רייכנבר, ככה אני מספר הרב ציודה, שבשעה שפרצה מגפת שפעת בימי מלחמת העולם הראשונה, בשעת לילה מאוחרת התדפקה אישה על דלתו וביקשתו לבוא ולטפל בחולה. לטפל בחולה. הסכים והחל הולך עימה. כשהתארכה הדרך, שאלה הרופא למקום מגוריה. השיבה, שהם גרים בפרברי העיר. אם כן, במקום מרוחק. שאל אותה הרופא, תמה ושאלה, אם כן, למה באת אליי? לא אליו, למה באת אליי? הלא בסביבתך יש רופאים. למה את באה אליי דווקא? ענה לה, אז ענתה לו, השיבה, הם לא יקומו באמצע הלילה. אתה יהודי ויש לך לב טוב. אני יודעת שתקום. אם כן, המידה הזאת, מידת הרחמנות, היא מידה בסיסית ביותר ביחס שבין אדם לחברו. הדברים שאנחנו לומדים היום הם דברים פשוטים מאוד. אבל לפעמים מרוב שהם פשוטים שכחנו אותם. כידוע דברי המסיעת ישרים. לכן המידות הטובות שייכות לעצמיותם של ישראל. הן ירושה, ירושה נשמתית ממקור האבות. מקור אברהם אבינו שהוא כולו לב טוב. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, והראשון שבהם עין טובה. אברהם אבינו מסתכל על כולם בעין טובה. יש לו סימפתיה לכולם, אהבה אל כולם. עין טובה זה לא פרייריות, זה לא נאיביות, זה לא טמבליות. זה לא איזה רחפנות מעל המציאות. עין טובה זה בסיס הנפש הישראלית. אני מסכים שלפעמים רחמנות יכולה באמת להפך לנאיביות וחוסר תשומת לב לפרטים הממשיים במציאות. אני מסכים, ואז משלמים על זה מחירים כבדים. זה נכון. אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אבל המהר"ל אומר, רק במשפט אחד, ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, וישראל עזים שבאומות. אז אם נדייק, לא כתוב שישראל עזים כלפי שמיה. כתוב ישראל עזים שבאומות. אם כן, הביישנות, הרחמנות וכו', היא צריכה להיות מכוונת כלפי שמיים. העזות היא צריכה להיות מכוונת כלפי העמים. לכן הרחמנות היא כלפי שמיים, וגם כלפי עם ישראל שאנחנו מגלים שהם שמיים. לפעמים כלפי העמים צריך להיות עזים. לכן צריך לדייק, ישראל ביישנים ורחמנים, כלפי השם, כלפי עם ישראל, בתוכנו פנימה. ישראל עזים, זה צריך להיות לפעמים החוצה. זה נכון. אומר המהר"ל, ואם אנחנו לא מגלים את התכונות האלה נכון, אז לפעמים הביישנות והעזות מתחלפות, חס ושלום. הביישנות תתכוונן כלפי השם, סליחה, כלפי האומות, מה אמרו הגויים, כדומה וכדומה, והעזות, חס ושלום, תתכוונן כלפי ישראל, כלפי השם. כמו שראינו בכותרת של העיתון של היום. לכן יש בעיה. כלומר, יכולה באמת, באמת מידת הביישנות ומידת העזות, כשהן לא מכווננות ומדויקות, למטרה הנכונה שלהן יכולות להתהפך. לכן המידה הראשונה שהיא מידת הרחמנים, היא מידת הביישנים, היא מידה בסיסית בנפש הישראלית. זה לא סותר את זה שלא לנו להיות נאיבים. ידוע מה שאמר חפץ חיים, אני לא טועה, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אבל לא עם בני אדם. כלומר, נכון שאנחנו תמימים גם כלפי אדם שהוא תמים באישיותו, אז הוא תמים כלפי כל הסביבה. וצד שני, אמר חפץ חיים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. עם השם אלוהיך צריך להיות תמים. אבל עם החברה, עם המין האנושי, צריך להיות תמים, אבל גם קצת מתוחכם. לכן מידת הרחמנות היא לא סותרת את פקיחת העין, את תשומת הלב, את זיהוי הסכנות, את הטיפול בבעיות, בשום פנים ואופן לא. מצד שני, לא יכול להיות שמגלל שאנחנו כל הזמן מתמודדים עם קשיים ועם בעיות, ונהיינו מחוספסים, ונהיינו קשוחים, ונהיינו תקיפים וכו', נהיינו עזים שבאומות, אז לא יכול להיות שנאבד את תכונת הבסיס שלנו, שהיא תכונת הרגישות, הרחמנות, הלב הטוב וכו'. זאת מידת הבסיס בממד שבין אדם לחברו קודם כל. לכן אברהם אבינו, אם מסתכל על כולם בעין טובה, יש לו סימפתיה לכולם, אהבה אל כולם, כי הוא רואה בכל את הערך האלוהי. דרך אגב, גם על אומות העולם וגם על הטבע, החי, הצומח והדומם וכו'. גם שם אנחנו מסתכלים על הדברים בעין טובה. רק לא להיות נאיבי, לא להיות טמבל, אלא להיות אדם שמסתכל אל החיים בצורה מכוונת, בצורה ישרה. לכן הוא מתפלל אפילו על אנשי סדום, הרשעים והמקולקלים. אמנם אין ברירה, ומרוב רעתם ריבונו של עולם צריך להשמידם, זה נכון, אך אברהם אבינו אינו חדל מלאהוב אותם, והוא מתפלל לצלתם, ואף מתווכח עם השם לשם כך. וכן כאשר מזדמנים לו שלושה אורחים עובדי עבודה זרה, כפי שהם נראים לו כלפי חוץ, למרות זאת הוא מקבלם בסבר פנים יפות. אברהם אבינו הוא כולו מידות טובות, כולו אהבת הבריות, כולו לב טוב. אוהב את הבריות זה לא סיסמה של מכון מאיר. אוהב את הבריות זה לא דיפלומטיה להחזיר את עם ישראל בתשובה. אוהב את הבריות זאת התכונה האמיתית, הבסיסית ביותר של עם ישראל. אולי אם יורשה לי להוסיף עוד משפט אחד. למרות שאנחנו עוברים פה לבן אדם למקום, אבל זה בהקשר הזה זה אותו דבר. חז"ל אומרים, שאדם שלומד תורה לשמה, זוכה ל-48 דברים. שניים מהדברים שהוא זוכה להם, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. מה זה אוהב את המקום ואת הבריות? שואל המהר"ל, תגיד אוהב את השם. מה זה אוהב את המקום? אומר המהר"ל, המילה מקום, כשחז"ל הזכירו את המילה מקום, הכוונה, ההתגלות האלוהית במציאות שלנו. הוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקום. אם כן, הקדוש ברוך הוא מעל המקום, אין העולם מקומו, אבל הוא מתגלה במקום. משה קיבל תורה מסיני, לא בסיני. זה לא מקום במובן של תיאור מקום. אלא מקום הכוונה בממד של ההתגלות של האלוהים במציאות. משה קיבל תורה מהמדרגה הנקראת סיני. כך מסביר המהר"ל. אותו דבר פה. יש אנשים שאוהבים את השם. מה זאת אומרת? אומר המהר"ל. יש אנשים שאוהבים את השם המוחלט, העליון, הסטרילי, הנטו. בלי כל ההופעות המעוטפות והמלובשות במציאות מסובכת מאוד, כמו שאנחנו מכירים בעולם שלנו. אדם שאוהב את השם, לא בטוח שהוא אוהב את הבריות. כי לפעמים הבריאה היא לא בריאה. היא חולה. לפעמים הבריאה לא מגלה את הבורא. אבל אדם שאוהב את המקום, אדם שמבין שהאלוהים מתגלה לא רק בסטריליות הנטו, האלוהית, המוחלטת, הנקייה, אלא הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבושים שונים ומשונים, בטבע ובהיסטוריה. אדם שאוהב את לא רק את השמן, אוהב את אלוהים, אוהב את המקום, הוא אוהב גם את הבריאות. אדם שאוהב את המקום, בהכרח אוהב את הבריאות. אדם שלא אוהב את המקום, לא רוצה להגיד משפט קיצוני, אבל כנראה שהוא נכון, בהכרח הוא לא יאהב את הבריאות. אם כן, אם אתה פוגש אדם לא אוהב את הבריאות, אז כנראה שהוא לא אוהב את המקום. הוא מתפלל כל יום 3 פעמים ביום. הוא לומד תורה 18 שעות ביום, כפול 100 שנה. אז את מי הוא אוהב? הוא אוהב את השם. הוא לא אוהב את המקום. אדם שלומד תורה לשמה, לשם השם באמת, הוא לא מתחיל להקשות קושיות ולהיות בדמיונות, להגיד, אני הייתי בורא עולם אחר מאשר אלוהים ברא. אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, מלא לבושים, מלא מעטפות, מלא מחיצות, מלא איסורים, מלא קשיים, מלא קלקולים, מלא בעיות, מלא מורכבויות, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני איך העולם צריך להתנהל ואיך העולם מגיע לגאולתו. אנחנו רוצים להיות שותפים כמובן, כמו שדיברנו ונדבר, בעזרת השם. לכן אוהב את המקום, הוא אוהב את הבריות. משמח את המקום, המשך המשנה, הוא משמח את הבריות. אבל אדם שלא אוהב את המקום, לא בטוח שאוהב את הבריות. כי לפעמים הוא יראה שהבריאה באמת חולה, כלפי חוץ. לכן אותו דבר פה. זה שאנחנו אומרים ישראל רחמנים, זה כי אנחנו מבינים שיש שורש אלוהי בכל דבר. זה שיש לנו לב טוב, זה שיש לנו עין טובה, זה לא כי אנחנו לא ערניים למציאות. הפוך, אנחנו מזהים בעומק המבט את השורש הפנימי של המציאות, למרות כל המעטפות וכל המחיצות וכל הקיקולים שמנסים להסוות את מה שנמצא בפנים. זה שיש בחוץ עיכובים והפרעות, זה לא סותר אותנו א' מלהכיר את האמת הפנימית, שהיא הטוב הפנימי האלוהי שנמצא בכל דבר, ב' זה לא מונע מאיתנו להילחם בכל העיכובים האלה, בכל ההפרעות האלה. אבל אנחנו יוצאים למאבק מתוך לב טוב, יוצאים למאבק מתוך רחמנות. איך הרב צוקרמן תמיד אומר, כשיוצאים למלחמה על אויב, לא יוצאים מתוך שנאת האויב, יוצאים מתוך אהבת השם. עכשיו תגידו, זה סמנטיקה. זה לא סמנטיקה, זה אמיתי. האם הנפש שלי היא נפש אוהבת, ולכן מי שמפריע להופעת השם בעולם, מתוך אהבת השם אני יוצא למלחמה נגדו? או שלא, או שפשוט האויב הוא אויב, והוא יצר אצלי משקעים שליליים, ומתוך המקום הזה של המשקעים השליליים שנקראים למשל שנאה, מהמקום הזה אני רוצה להילחם נגדו. זה לא סמנטיקה, זה מדרגת נפש, זאת קומת חיים, זאת השקפת עולם שמחלחלת בנפש, באישיות. לכן ישראל רחמנים, לב טוב, עין טובה, זאת המידה הבסיסית שהיא החשיפה של הטוב האלוהי הנמצא בכל דבר, שהיא בעצם הטבע הישראלי של לראות את העולם בעין יפה, בעין חיובית. יש בביטוי בזוהר, זה נקרא עין לבנה. אינה דכולה חברה, עין שכולה לבנה. מצד שני, זה שאני, נקודת המוצא שלנו היא עין שכולה לבנה, זה לא אומר שאין נקודות שחורות במציאות, שצריכות טיפול. ובנקודות שחורות מטפלים כמו שמטפלים בנקודות שחורות. אם יקש תתעקש, וכולי. נקרא עוד טיפה. אברהם אבינו כולו מידות טובות, אנחנו קצת נרוץ כי דברים פשוטים סך הכל. אברהם אבינו כולו מידות טובות, כולו אהבת הבריות, כולו לב טוב. ולב טוב זה הנה אצלנו טבע תורשתי, הנו אצלנו טבע תורשתי, שאומנם אינו עובר דרך הכרומוזומים, אך שייך למהותנו. מידות טובות אינן עבורנו דבר מלאכותי, דבר זר אותו כופים אנו על עצמנו, אלא הן שייכות לטבע האלוהי שלנו. אם כן, ישראל רחמנים, ישראל לב טוב, ישראל עין טובה, ישראל מסתכלים בחיוביות על כל דבר שקיים במציאות כי האלוהי נמצא בתוכו. זה נקודת הבסיס, נקודת התשתית הראשונה, זאת המידה הראשונה. אם איבדנו את זה, אם פתאום אני נהייתי אדם ביקורתי, שרואה כל דבר בצורה שלילית, ולא מסתכל בעין טובה על המציאות, ולא רואה איך הבריאה היא בריאה למרות שהיא חולה, וכו'. בסדר, צריך לבוא לבית חולים, ולעבור תהליך שיקום. בית החולים הזה נקרא מכון מאיר. אז צריך לקלף קצת את כל ה...
ברגע הזה אתה לא עושה לו תלמיד של אברהם אבינו באותו
רגע? באותו רגע כלפי חוץ אני לא מגלה שהבריאה היא בריאה. אבל אחרי כמה דקות במכון מאיר, מזהים מהר מאוד שהבריאה היא בריאה, ואחר צריכים להתחיל ללמוד את זה ולהבין את זה ולהפנים את זה. אכן לעתים יש עיכובים ובלבולים בהופעתן של המידות הטובות, של ישראל חכמנים, של הלב הטוב, של העין הטובה. אך מיסוד יצירתנו, כולנו בעלי לב טוב. ישראל רחמנים. תראו את המשפט הבא, שזה נורא שהמשפט הזה נראה לנו חידוש. יהודי בעל לב טוב אינו עושה בכך דבר מיוחד, אלא הוא נורמלי. אם אחים אינו בעל לב טוב, הוא יהודי חולה, ויש לבדוק שמה אינו יהודי. דברים פשוטים שצריכים לפעמים להזכיר אותם. אדם עם לב טוב, הוא פשוט נורמלי, הוא פשוט מתפקד לפי הטבע שלו. יהודי לא חס ושלום עם גילויים של לב טוב, לא מגלה את הלב הטוב הזה. אגואיסט, סוציומט, לא מעניין אותו מאחרים, דואג רק לעצמו, אינו צרה, ביקורתי, כעסן, לא רואה את נקודות האור שנמצאות במעטפת החושך, הוא אדם חולה. אז יכול להיות שככה התרגלנו לחשוב. לא רוצה להגיד ככה חונכנו, אבל יכול להיות שככה התרגלנו לחשוב על המציאות. אז באמת, זה צריכים תיקון. באמת צריך שיקום, אני לא צוחק. כולנו צריכים שיקום. להסתכל על המציאות ועין נכונה. העין הנכונה זה קודם כל חשיפה של הטבע שלנו. והטבע שלנו הוא לראות את החצי כוס המלאה. בבקשה, מי רצה לומר משהו? כן, צחי. שתי שאלות. שתי שאלות אחרי שבוע בין הזמן עם דרבנן, זה לא רע.
שלוש. אני מנסה לכמת לעצמי, מה זה עין טובה? אתה יכול לחשוב על המילה לפרגן בתור התחלה. אבל אני מנסה לכמת לי את זה ל... אוקיי, מה אני צריך לעשות? בתור, או אתה מבין? זאת אומרת, האם זה שאלה ראשונה. השאלה היא, על צד המעשים, מה זה אומר עין טובה? והאם זה...
אני יכול גם לעצור אותך. אנחנו בכנסת ישראל. אנחנו עוד לא בעם ישראל. אז אני הייתי אומר עוד לפני מה לעשות, מה לחשוב ומה להרגיש, או מה לחשוב, מה לרצות ומה להרגיש. עוד לפני מה לעשות. מה לחשוב? לחשוב טוב. מה לרצות? לרצות טוב. מה להרגיש? תרגיש טוב. מה לעשות? יכול להיות אנחנו נגלה בהמשך שיש ממדים כאלה שהעשייה יכולה להופיע בצורה שלילית והפוכה לגמרי, בצורה רעה. אבל זה נובע מלב... כשאבא אומר לבנו, לא, זה לא נובע מנפש רעה, זה נובע מנפש טובה. יכול להיות שהמעשה החיצוני הוא מעשה שנראה רע, אבל בעצם שורש המעשה הוא חיובי. לכן זה עוד לפני מה לעשות. אני חותם על מה שאמרת. בואו נתחיל לפרגן. לפרגן קודם כל במחשבות. אתה רואה כוס, תראה איזה יופי. נכון שהיא ריקה, אבל קודם כל יש פה כוס. חוץ מזה יש פה איזה שארית. אני לא רומז לכלום, באמת, תודה. קודם כל בוא נסתכל חיובי על המציאות. לפני שאנחנו מקטרים על מדינת ישראל, בוא נראה מה יש. קודם כל עצם ההוויה שיש בכלל במציאות של מדינת ישראל. אנחנו שכחנו, אנחנו נשחקנו בשיטפון של החיים.
בשגרה.
אמר לי יהודי שישב שבעה לפני כמה ימים, דיברתי איתו היום בצהריים. אמרתי לו... שאחד הדברים שתמיד הרב דרוקמן אוהב להגיד, זה שכשבאים אנשים לנחם אבלים, שם אתה רואה את היהודי, את היהודיות או הישראליות שיש בכל אחד באמת. על מה מדברים בשבעה? לא מדברים כמה כסף האדם הזה עשה, וכמה כבוד הוא קיבל, וכמה סטייקים הוא אכל. לא, מדברים כמה מידות טובות היו לו, כמה חסד הוא עשה, כמה אדם ערכי הוא היה, כמה אדם מוסרי הוא היה. אז נוהג להגיד הרב דרוקמן, הנה, אתה רואה שלפחות... בשיבה, לפחות לאחר מותו של אדם, אנשים מדברים על הדברים האמיתיים. אז אמר לי אותו יהודי, שמע, זה מדהים. אני קמתי מישיבה לפני כמה ימים. וזה בדיוק ככה. רוב הציבור שהגיע לנחם הוא ציבור שהיינו קוראים לו לא דתי. ואנשים ערכיים, אנשים טובים, אנשים מדברים על דברים שבעלי ערך, בעלי משמעות. בעלי אידיאל, בעלי תוכן. למה אנחנו צריכים להגיע לשיבה כדי לחשוף את זה? כי הרי בסוף השיבה כל אחד חוזר לשטף החיים. ונשטף, ונשטף. זה לא רגש, זה מה שכאן הרב ציודה אומר. זה לא רגש, זה טבע. הטבע הישראלי שלנו זה לראות את החיים יפה. הטבע הישראלי שלנו זה לראות את החיים טוב. זה לראות את מה שיש, זה לראות את האלוהי. זה הטבע, זה שאנחנו כל כך ביקורתיים, וכל כך רואים את השלושת רבי כוס הריקה. זה כי ככה התרגלנו, אבל זה לא אנחנו באמת. כמו שאמרנו פעם בשם מישהו שאמר לי, לא זוכר מי זה היה, למה הבריאה נקראת בריאה? כי היא תמיד בריאה, גם כשהיא נראית חולה. לכן הבריאה, עולם הטבע וההיסטוריה, נקרא בריאה, כי היא תמיד בריאה, גם כשכלפי חוץ זה נראה נורא.
והבורא.
מצד שני, כי הבורא נמצא בתוכה.
לא, ודאי.
עכשיו מצד שני, עוד פעם אנחנו אומרים, זה לא אומר שאנחנו לא עירנים לבעיות, ולא נלחמים בכל מה שצריך להילחם. ברור שכן. אבל מבחינת תכונת התשתית, תכונת היסוד, רחמני, רכות, עדינות, רגישות, עין טובה, לב טוב, לפרגן אמרת, לפרגן.
אוקיי, אני עובר את הקדימה שלך.
דרך אגב, אתה מסכים איתי שנגיד במכון מאיר, לא שאנחנו באים לשבת את עצמנו, אבל במכון מאיר יש אווירה כזאת.
לגמרי.
ואתה מסכים איתי, ואתה מסכים איתי, או יפה, וזה המשפט הבא. וזה מה שתפס אותך. אם תנסה רגע לשחזר מה תפס אותך, צחי אישית אפילו. למרות שאף לא דיברנו על זה. אבל תנסה לשחזר, בטוח, משוכנע, שזה אחד הדברים שתפסו אותך. מצד שני, כשאתה נמצא פה יותר, אתה אומר לי, רגע, ישראל, רחמנים, זה יפה מאוד, אבל תיזהרו לא להיות, סליחה שאני אומר, אידיוטים. כן, כלומר, לא... תמים תהיה עם השם אלוהיך? כלומר, זה שבתשתית אנחנו רחמנים, זה לא אומר שאנחנו לא עירניים לכל הבעיות שיש במציאות. אבל זה שאנחנו עירניים לכל הבעיות שיש במציאות, זה לא אומר שנשכח מתוכנו את תכונת הבסיס שלנו, שלהיות רחמנים זה הנורמליות שלנו. כן.
אוקיי, עכשיו אני מתקדם צעד קדימה. אני... עבדתי על עצמי, יש לי עין טובה נניח, אם אני בא ונניח מחמיא למישהו כאן
אלעד יושב על ידך, אתה מחמיא לאלעד, אומר לו
אחלה ג'קט, איזה סוויץ' עכשיו, איך הוא יודע, או איך אני יודע האם זה נובע מעין טובה, או שבאמת אני
שחקן
מערך, בדיוק, איפה האמת כאן?
אוקיי, אז אם כן, מה התשובה? נבוא לחדר השיקום שנקרא מכון מאיר ונבנה בתוכנו קומת חיים פנימית כזאת שזה יבוא מבפנים ולא במשחק, לא נהיה שחקנים. זה גם תהליך דרך אגב, זה תהליך, זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור, וחוץ מזה חז"ל אמרו אחרי המעשים יש כל דברות. אם כן, יש תהליך של תודעה, נפש, שנייה אחת, יש תהליך של תודעה, שכל, נפש, מוסר, מידות, רגש ומעשה, ויש תהליך הפוך של מעשים, אחרי המעשים משכו הלבבות, רגש, מידה, נפש, ואחרי זה תיבנה התודעה. שני מהלכים, מלמעלה למטה, שכל, נפש, גוף, מלמטה למעלה, גוף, נפש, שכל. שני המהלכים נכונים, שני המהלכים חשובים. לכן א', צריך לבנות תודעה כזאת, צריך ללמוד, הרבה ללמוד ולהפנים את הדברים. ב', אחרי המעשים. אחרי המעשים משכו הלבבות, אני מזכיר לך שעל פי ההלכה יש לך 1,000 שקל בכיס, ואתה רוצה לתת לעני צדקה. האם עדיף שתיתן לו 1,000 שקל פעם אחת, או 1,000 פעמים שקל אחד? תשובה, 1,000 פעמים שקל אחד. למה? כי למרות שאולי לעני עדיף שתיתן לו 1,000 שקל בפעם אחת, מבחינתך, מבחינת מידת החסד שאתה צריך לקבל, עדיף שתיתן לו 1,000 פעמים. כי 1,000 פעולות של צדקה יפעלו בך בנפש יותר מאשר פעולה אחת. ככה הלכה. זה גם הלכה. לכן אנחנו לא באנו להיות שחקנים. אנחנו באנו לבנות בתוכנו קומה פנימית אמיתית של רחמנים. אחד הדברים באמת אני אומר הפילים שקורים בבית מדרש, שאדם מגיע לבית המדרש והוא נהיה יותר מעודן, יותר עדין, יותר רגיש, יותר קשור לסביבה, יותר ערני. מה?
זה נובע מעמידה בסטנדרט מסוים.
לא, נפקא מינה מה יהיה בבין הזמנים.
מה?
נפקא מינה מה יהיה כשהוא לא יהיה בבית המדרש. מה יהיה כשהוא יחזור? מה הוא יהיה כשהוא יחזור לבנק? זה הנפקא מינה. הנפקא מינה זה לא מה קורה אצלך פה בין 6:15 ל-7:15. מה קורה מחר ב-9:00 בעבודה? זאת השאלה. וזה תהליך שצריך לעבור אותו. שאלה שלישית?
לא, סגרת
איתה. טוב. איזה סוויצ'ר יפה שאלה.
אז בעיקרון השאלה הייתה איפה עובר הגבול? איפה עובר הגבול בין עין טובה לבין הצורך להתמודד או להתעקש על משהו, אבל
למדת
ממנו
שכנבות
כנסת ישראל, אז אני...
נדבר על זה, בסדר. מישהו רצה להעיר פה משהו? כן, בבקשה. זה לא אותו דבר, אבל בהקשר שלנו, אם אנחנו רוצים להבין את התמונה באופן כללי ולא באופן יותר פרטני ומדויק, אז מבחינתנו כן. אני הייתי אומר כך, עין טובה זה יותר המבט השכלי על הדברים. לב טוב זה יותר התחושה הרגשית על הדברים. כן, מה? רחמנות כלפי שמעאל, עזוב כלפי שמעאל. רחמנות הכוונה שאנחנו מקבלים את האלוהי הנמצא בכל דבר. זאת הכוונה.
זה
אמרנו
שיש בין אדם לחברו, ורחמנות בלשון זה כלפי
שמעאל. במובן הזה, בוא נשמור את זה לישראל הנביא, אם זה יותר ברור. כלומר, ישראל רחמנים, המוקד זה בין אדם לחברו. ישראל הנביא, תכף נראה, המוקד הוא בין אדם למקום שישפיע על בין אדם לחברו. לכן זה כבר מדרגה יותר מתקדמת. ישראל רחמנים זה התשתית הבסיסית ביותר. לב טוב, פשוט לב טוב. לב טוב ברע לי אלוהים, זה הכל. כן, עדי.
יש, אם אתה מסכים, יש סיפור ממש קצר, זה 70 שניות שאני שמעתי מיונתן כהן שהייתי בחדר, נאור יאיר, והוא סיפר מישהו, חבר שלו שהוא חווה את זה, החבר שלו חווה את זה. שהוא תהיה איפשהו, אני לא זוכר איפה, בהודו, טיילן, הפרטים לא חשובים, למרות שזה מוסיף לסיפור. והוא ירד מאוטובוס, והוא גילה שגנבו לו את הארנק. אז הוא נכנס לאיזה מקום, לאיזה מהמסעדות שם שיושבים, הקריות, נכנס לאיזה מקום, וחיפש אולי מישהו יכול, הוא ראה, זה היה ישראלי, זה היה אחד מהאיש הישראלים שהיה שם. הוא ישב עם מישהי. מסר בהיר מאוד, זהוב, לא ישראלי. והוא אמר, אחי, תגיד לי, יש לך אולי, גנבו לי בדיוק את הארנק, יש לך, אתה יכול להלוות לי, יש לי פה צ'קים שאני צריך להביא, אני אביא לך אחר כך, אני כרגע הגעתי פה, אמר, בטח, בטח, אני גר פה, זה, הביא לו. עכשיו הוא גם אכל שם איזשהו אוכל מסוים, אז הוא שאל אותו, תגיד, אתה רוצה משהו, אתה נראה לי כולך, וזה, כך, משהו לדרך, תאכל איזה... מה שאומר, וואלה, תודה, באמת, תודה רבה. ואז אמרת פה, וואלה, גם אני רוצה לעשות את הטיול הזה, אני ממש מקצר, אמר, גם אני רוצה לעשות את הטיול הזה, כמה אתה טוב, אז נדבר מחר, אולי גם נצא לטרק הזה ביחד, סבבה. הלך לשלם לנהל שחיכה לו בחוץ. הזאתי שהייתה עם הבחור שם, אמר, וואו, המשפחה שלך פה? אמר, לא, מה פתאום, לא המשפחה שלי. אמר, מה, זה אתה קבעת עם חברים? אמר, לא יודע, עכשיו... לא מכיר אותו. אמר, די, אל תשקר אליי. והוא אמר, לא מכיר אותו. אמר, די, הוא אח שלך, נכון? עכשיו, היא לקחה את זה באופן שהוא מנסה לעבוד עליה. היא לא, לפי הסיפור, היא לא הייתה לה כלי לקבל שהוא לא מכיר, לא פגש אותו אף פעם בחיים. הוא לא פגש אותו. והיא אמרה, אתה משקר, והיא התעצבנה, והיא עזבה אותו.
אז אין לי סיפור מלא צבע כזה לספר, אבל עכשיו, תוך כדי שעדי מספר, אני אחרי נזכרתי בסיפור שקרה לי פעם, ותסליחו לי שזה לא ציבוני כמו שאני לספר, אבל נסעתי באוטו באיזשהו מקום, באזור, נקרא זה ממרכז לצפון הארץ, אזור נתניה חיפה, משהו כזה, ולא יודע מה, כרטיס אשראי לא היה בדיוק עליי, אצל אשתי לא יודע מה, ופתאום אני רואה שאין לי דלק באוטו. נכנסתי לתחנת דלק, למלא דלק, אני מחפש את זה, אני אומר, אין לי כרטיס, לא היה לי מזומן, לא היה לי כרטיס אשראי. ואני לא יכול לנסוע ככה, זהו, אני, מה שנקרא, מי שאמר ליין שלי, לא, כגיד לה, מי שאמר לחומץ, כן, לשמן, נגיד לחומץ, אבל פה אתה צריך דלק, אין פה מה, אני לא רבי חיים בן דוסה. אז מה אני עושה? נכנסתי לתחנת דלק, אמרתי, תשמעו רבותי, ויש שם כמה אנשים ככה בדלפק. שגם מילאו דלק, קנו משהו בחנות שם. אז תשמעו, סליחה, לא נעים לי, אבל אני חייב פה למלא איך שאני גומר לדבר, מוציאים שלושה אנשים, כל אחד מוציא 200 שקל, אחד מוציא 100 שקל, כך, כמה אתה צריך, וזה. זה טוב, איך אני אשאיר את זה פיקדון, כך, לקחתי מספר טלפון, אחרי זה הפקעתי לו בבנק הדואר, אחד, יש לי, פעם, בפנקס הקודם הייתי מספר שלו. זה ככה, זה סיפור קטן, לא ציבוני כמו שלך, כן, אבל זה טבעי, זה נורמלי. זה הלב הטוב של ישראל. בואו נעזור שוב למשפט האחרון, שורה האחרונה למטה, יהודי בעל לב טוב. אינו עושה בכך דבר מיוחד, אלא הוא נורמלי. אך אם אינו בעל לב טוב, הוא יהודי חולה. ויש לבדוק שמה אינו יהודי. אני מרשה לעצמי להוסיף עוד חצי משפט על זה. אחד הדברים החשובים ביותר, שאנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לעשות, זה התהליך הזה, שלחשוף את הלב הטוב הזה, את מידת הרחמנות הזאת, את העין הטובה. ואם אנחנו נגיע עם הלב הטוב הזה ועם העין הטובה הזאת, הביתה, להורים, לחברים, גם אם יש להם התנגדות, אני אומר זה מניסיון פשוט, גם יש להם התנגדות, לפעמים קיצונית, לכל המהלך שנקרא מהלך התשובה, העין הטובה הזאת, הלב הטוב הזה, הרחמנות הזאת, פשוט להיות נורמלי, זה יאיר אצלם, באלף, וגם בעין, יאיר אצלם את הטבע הישראלי, ויתחיל חיבור. ואנחנו אפשר לספר באמת הרבה מאוד סיפורים, שפשוט התנהגות כזאת של רחמנות, עדינות, רגישות, לב טוב, עין טובה, סבלנות, הסתכלות חיובית על החיים, שמחה, אופטימיות, פתחה לבבות כמו שלא יפתחו אלף שיעורים.
היום מורים
כמשל. מה הם פגשו פה סך הכל? פגשו לב טוב, פגשו עין טובה, פגשו חיוך, פגשו שמחה, פגשו נורמליות, פגשו את עצמם, פגשנו את עצמנו. פגשנו את הטבע הישראלי שלו, ולכן כשאדם פוגש את הטבע הישראלי שלו, אז הוא מזהה בתת מודע או במודע שלו את מישהו באמת. וממילא זה מעורר את הכל. לכן על כל פנים הוא גורם, אותו אדם, שאם אחד ושלום אינו בעל לב טוב, הוא יהודי חולה ויש לבדוק שמענו יהודי, על כל פנים הוא גורם בכך חילול השם. כדברי חז"ל, שתלמיד חכם שאין משאו ומתנו באמונה, שאינו ישר, שאין דיבורו בנחת, שאינו עדין, הבריות אומרות, מה ערך כל התורה שלומד, אם אין לו אהבת הבריות? ונגרם חילול השם בכך שחסר לו מה ששייך לעצמיותם של ישראל. אם כן, המידה הראשונה, מידת הבסיס הראשונה שלנו, מי אנחנו? קודם כל, רחמנים, ביישנים, רגישים, סבלנים, חיוביים, אופטימיים, מסתכלים בעין אלוקית על כל מה שקיים במציאות, אם זה טבע או היסטוריה. המידה הראשונה הזאת באופן פשוט אפשר להגדיר אותה כיחסים של בן אדם לחברו. עכשיו, למעלה מבן אדם לחברו, יש מדרגה של בן אדם למקום שיתקרין גם על בן אדם לחברו מקומה יותר גבוהה, מהשלב השני. זאת המידה הראשונה, השנייה, ישראל ענבים. ענבה על גבי מידת הרחמנות. מה זאת אומרת? ענבה היא המדרגה השנייה. לעומת המידה הראשונה, שהיא עניין חברתי פשוט, של יחסים טובים בין הבריות, שבעצם מבטאים את המצפן האלוהי, המצפון האלוהי שנמצא בנפש הישראלית, ענבה היא מדרגה קצת יותר עליונה. היא קיימת בשני מובנים. יש ענבה כלפי הבריות, כאשר אין אדם מתנשא על רעהו, אינו חושב את עצמו לסוג אחר, אני מדלג רגע לשלב הבא, כבר נגיע, ויש ענבה כלפי השם. והענבה הזאת כלפי השם וענבה כלפי הבריות, היא אם במידת הרחמנות אני מתייחס לחברי, נקרא זה בממד החברתי הפשוט, החיובי החברתי הפשוט, במידת הענבה אני כבר מזהה את הערך האלוקי שנמצא בתוכו. אני רוצה אולי להגיד את זה בצורה יותר חיובית או בצורה יותר ברורה. המהר"ל שואל, הרי הפסוק אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ואהבת לרעך כמוך, זאת מצווה חברתית. שואל המהר"ל, אני השם? מיותר. מה הנימוק האלוקי של אני השם שייך למצווה חברתית, ואהבת לרעך כמוך? עונה המהר"ל, אני השם זה בעצם הסיבה הפנימית לאהבת הרע. כלומר, אהבת הרע מבחינה חברתית היא כי אני השם נמצא בתוכו. אם כן, ואני השם זה בעצם הנימוק לבאהבת לרעך כמוך. או בהקשר אחר, הוא ניקח אולי מאמר חז"ל אחר כדי להסביר את זה ממקום אחר. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. אז כידוע יש בלשון הקודש שני סוגים של ממים. יש מם היחס, זה גדול מזה, ויש מם המקור, זה מתוך זה. אז הפירוש הפשוט, גדולה הכנסת אורחים יותר מאשר. מהקבלת פני השכינה, יותר מאשר הקבלת פני השכינה. הראיה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו, אברהם אבינו רצה לקבל אורחים, עצר את הקדוש ברוך הוא והלך לאורחים. אומר הרב ציודה, אומר הנציב, יש מם שימם היחס. אדם שמכניס אורח, הוא יכול לראות באורח אחד משניים. או אדם בממד הטבעי, שצריך לינה, שצריך אוכל, שצריך יחס. אז כל זה בממד הטבעי. אבל יש גם הכנסת אורחים שהיא הכנסת אורחים גדולה. היא לא בינונית או רגילה, היא גדולה. למה? כי אני מבין שהאורח עצמו הוא השכינה. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת, מתוך שאני מבין שהאורח הזה הוא עצמו הקבלת פני שכינה. אם כן, יש הכנסת אורחים רגילה של לארח את האורח בממד הטבעי, ויש הכנסת אורחים גדולה של לארח את האורח בממד האלוהי. זה לא אומר, בסוגריים, שאם אני מארח אורח בממד האלוהי, אז אני לא דואג לו לאכול ולישון. הרי סוף סוף הוא לא מלאך, הוא בן אדם. נכון, אבל היחס שלי אל האכילה והשינה שלו היא מתוך המציאות האלוהית שבו. לכן גדולה הכנסת אורחים, שהיא תוצאה שאני מבין שכרגע האורח עצמו הוא השכינה בעצמה. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. כשאני מבין שאני מקבל כרגע שכינה. אז ענווה במובן הזה, מעבר לרחמנים, שזה יותר המידה החברתית הפשוטה, ענווה זה כבר לגלות את הערך האלוהי שיש בדברים. כמו שאמרנו מקודם, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אז עוד פעם, יש ענווה שכלפי הבריות, כאשר אין אדם מתנשא על רעהו, אינו חושב את עצמו לסוג אדם אחר, אדרבה, תמיד מוכן לעזור. רבנו זצ"ל היה כידוע ענף גדול, שמעולם לא נתן שישרתו אותו, הרב ציודה, ואף בערוב ימיו קשה חלה מאוד, לקח בעצמו מה שהיה צריך. כמובן כולם קפצו להושיט לו, מדובר כאן, נראה לי שיש כאן איזה... לא, הנה, כן, זה מופיע בהמשך. לקח בעצמו מה שהיה צריך. כמובן כולם קפצו להושיט לו, אך הוא אמר, יש דברים שלצערי איני יכול לעשות בעצמי. כשהתקיימה בביתו סעודת פדיון הבן, ובסופה הוא קם לפנות את הכלים, כולם קפצו למלאכה. אמר, יש לי הזדמנות נדירה לשרת תלמידי חכמים, ואתם מונים זאת ממני? אך מעל הענווה במובן החברתי כלפי הבריות, שלא להתגאות אל מישהו אחר, אותה הענווה נובעת מענווה כלפי שמיה, שממילא מתגלה גם בבריות. מתנשאת הענווה כלפי ריבונו של עולם. כדברי חז"ל, שכאשר הקדוש ברוך הוא משפיע הגדולה לגויים, הם מתגאים. אך כאשר הוא משפיע הגדולה לישראל, הם מתמעטים לפניו. כך אומר חז"ל, השפיע הגדולה לאברהם אבינו, אמר ואנוכי עפר ואפר. למשה רבנו אמר ונחנו מה. לדוד המלך אמר, לדוד המלך, ואנוכי תולעת ולא איש. זאת ענווה כלפי השם. כמובן, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, אבל כשאברהם אבינו לדוגמה אמר לעצמו, ואנוכי עפר ואפר, הוא לא אמר שהוא לא שווה כלום. עפר, אדמה, זה מקור החיים. אין אדמה, אין דומם, אין אדמה, אין צומח. אין צומח, אין חי. אין חי, אין אדם. אם כן, עפר זה לא שווה כלום. עפר זה שווה הרבה. אנוכי עפר. כשאברהם אבינו אמר, אנוכי עפר, האפר הוא לא אפס. הענווה זה לא, אני לא שווה שום דבר. אולי רק כדי להגן את זה בכמה מקורות, כתוב במשנה בסוטה, בסוף מסכת סוטה, כידוע רבי יהודה הנשיא, הוא כתב את המשנה, את ש"ס המשנה. כשרבי יהודה הנשיא נפטר, אז חכמים בדורו המשיכו לכתוב את המשנה. אז התנא שכתב את סוף המשנה, את המשנה האחרונה במסכת סוטה, אומר ככה, מי שמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. כלומר, משרבי יהודה הנשיא נפטר, אין יותר אנשים ענוותנים ואין יותר אנשים יראי חטא. כך אומר התנא שכתב את המשנה אחרי מותו של רבי. אחרי שרבי יהודה הנשיא נפטר, אין יותר ענוותנים. אומר רב יוסף, שם בגמרא מיד, אמר לרב יוסף לתנא, לא תתנה ענווה, אל תגיד מי שמת רבי אין ענווה. דאיקה אנא, שהרי יש אותי. זאת ענווה? רב יוסף להגיד יש אותי? כן, ענווה זה לא, אני לא שווה כלום. הרמח"ל מגדיר את מידת הגאווה ושפלות הרוח והענווה בצורה הבאה. גאווה זה אדם שחושב שהוא מוציא יש מאין. כלומר, כל מה שיש בו, זה הוא ימציא בתוכו. כביכול היה איזה מין ריק, אפס, כלום, והוא הוציא את הכל מתוכו. זה נקרא גאווה, יש מאין. שפלות רוח זה אדם שהופך את היש שלו לאין, אין מיש. כלומר, יש איזה יש, הוא הופך את זה לכלום, לאפס. ענווה זה אדם שיודע שיש בכוח פוטנציאלי, והוא מוציא את היש הזה מהכוח אל הפועל. אם כן, סיכום, גאווה, יש מאין, שפלות רוח, אין מיש, ענווה, יש מיש. אנחנו צריכים להיות ענווים. אז למה רמה אומר בפרק ב' שצריך להיות מאוד שפלי רוח, כמו שכתבה המשנה מסכת אבות. ובפרק א' לעומת זאת הוא כותב שגם במידת הענווה צריך להיות באמצע. אם כן, אתה רמה מסתר את עצמך. בפרק א' הלכות דעות כתבת מידת הענווה באמצע. זה האידיאל. בפרק ב' כתבת שפלות רוח. ויותר מזה, המשנה מסכת אבות אומרת תווה מאוד מאוד שפל רוח, והשולחן ערוך פסק ההלכה הזאת תווה מאוד מאוד שפל רוח. איך יכול להיות? אלא פרק א', וזה סגנון הרמב"ם באופן עקרוני, פרק א', הלכות דעות, הרמב"ם כתב מה האידיאל. האידיאל היא להיות בעל ענווה. ענווה זה להכיר את כוחות עצמי, להכיר את יכולותיי, להכיר כישרונותיי, אבל לא להתגאות על זה, לדעת שהקדוש ברוך הוא שם בי את הכוחות האלה, ואני צריך להוציא אותם מהכוח אל הפועל. זה נקרא ענווה. פרק ב', היות ויש באדם נטייה טבעית לגאווה ונטיית יתר לגאווה, אדם אוהב את עצמו, מעריך את עצמו יותר מדי, לכן אמרו חכמים, תאזן לצד השני, הווה מאוד מאוד שפל רוח. אבל הווה מאוד מאוד שפל רוח כדי לאזן את מידת הגאווה עד שתגיע לענווה. כך כותב הרמב"ם על המשנה הזאת, הווה מאוד מאוד שפל רוח. אם כן, מידת הענווה זה לא אני לא שווה כלום. ראיתי פעם בספר בעיניה, בתחילת עיני השבת א', אם אני לא אפילו בהתחלה ממש עמוד 2 או משהו כזה, שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא תפילת 18, שלוש ברכות השבח, זה לא הקדוש ברוך הוא כמה אתה גדול ואני קטן, כמה אתה הכל ואני אפס. לא, ריבונו של עולם, כמה אתה גדול ושמת מהגודל הזה בתוכי. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום אלו חסה לה. מי הם הקדושים? אנחנו עם ישראל. אם כן, הנבא זה לא אנחנו לא שווים כלום. לכן רב יוסף אומר לתנא, אל תגיד מי שמת רבי אין ענוותנים. אני ענוותן. רבי יוסף אמר את זה בענוותנותו. רבי יוסף הכיר את מעלת עצמו, וידע שהוא יכול ללמד ענווה לדור. דרך אגב, ממי רבי יוסף למד? ממשה רבנו. תראה, משה רבנו בעצמו כותב בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואם תגידו, לא הייתה למשה רבנו ברירה, כי הקדוש ברוך הוא כתיב לו, תכתוב, האיש משה ענב מאוד. אז מצאנו שמשה רבנו התנגד. למשל, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו לגאול את ישראל, מה משה רבנו אומר? מי אנוכי כי אלך אל פרעה? וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים? אם כן, אם מידת הענווה היא אני לא שווה כלום, אז היינו צריכים למצוא את הפסוקים הבאים, אין הפסוקים הבאים. ויאמר השם אל משה, כתוב מיד, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ויאמר משה, וכי ענב אנוכי כי אכתוב זאת? ויאמר השם, כתוב זאת. ויתנגד משה, ויקפהו השם. ויכתוב משה, והאיש משה ענב מאוד. לא מצאנו פסוקים כאלה. למשה רבנו כתב באופן ספונטני. פשוט. והאיש משה ענב מאוד. כן, רבי יוסף. אנחנו בדרכו של משה רבנו. דרך אגב, הרב קוק באחת האגרות גם אומר על עצמו שהוא אדם ישר ולא צבוע, שדבריו ישרים, שהוא אוהב את ישראל אהבת אמת, והוא אומר, אם גדולי הדור שיחיו היו נוהגים כמותי, איזה שפע ברכה היה לעם ישראל וארץ ישראל. ואז הוא מוסיף, ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת, לא מחוכמתי ולא בצדקתי. הקדוש ברוך הוא עשה לי את הנפש הזאת, ואני מוציא אותה מהכוח אל הפועל. אין לנו כך זמן להאריך, כי ביקשו שנפנה את האולם בזמן היום, כי יש פה איזה אירוע. אז רק נסכם את הנקודה הזו. התחלנו אותה רק היום, רק עכשיו, התחלנו אותה, כרגע נמשיך אותה מחר. אם כן, מידת הענווה היא על גבי מידת הרחמנות. אם מידת הרחמנות היא נקרא לזה התשתית הבסיסית של בן אדם לחברו, מידת הענווה היא כבר ההכרה של הערך האלוהי שנמצא בבריאה, נמצא בחבר, נמצא בתוכי. לכן על גבי ישראל רחמנים, שזה סדר חברתי פשוט, בעומק ישראל רחמנים יש ישראל הנביא. השורש של ישראל רחמנים זה ישראל הנביא. אני אולי רק יצר את זה ובזה נעצור. חמשת המידות האלה זה לא ישראל רחמנים, איזה מין קו, על גביו ישראל הנביא, על גביו ישראל נביא, ישראל מאמינים, על גביו ישראל נביאים, על גביו ישראל קדושים. אלא אפשר גם לצייר את זה הפוך. העיגול החיצוני ביותר הוא ישראל רחמני. העיגול היותר פנימי הוא ישראל הנביאים. העיגול היותר פנימי הוא ישראל מאמינים. העיגול היותר פנימי הוא ישראל נביאים. העיגול היותר פנימי הוא ישראל קדושים. אם כן, אנחנו הולכים בעצם מהחוץ פנימה. מהמעטפת פנימה.
זה
טבעי, זה טבעי, רק זה טבעי.
זה צד אלוקי,
וזה טבעי. עוד פעם, ישראל רחמנים זה הצד החיצוני. ישראל הנביאים זה יותר הצד הפנימי. הנה, גם סימנו לנו, אז נעצור פה, נמשיך מחר בעזרת השם. נמשיך מחר.